אז אנחנו היום, כמו שאמרנו, בשיעור הראשון, בחודש אלול, ולאורך סדרה שתעסוק בענייני התשובה, יראה וכולי וכולי, כידוע ומפורסם, אנחנו נזכיר את מה שסיפרנו ברגע הקודם, שהיה אדם אחד שהיה בכותל המערבי, ויש תמונה שצילמו אותו מדבר בפלאפון עם הקדוש ברוך הוא כנראה. מה נעשו מזה בדיחה בסגנון הזה? ריבונו של עולם שלום, אפשר לשאול אותך שאלה? יוצא לו, עונה לו, כן, אפשר לשאול? אמר לו, תגיד לי, ריבונו של עולם, כמה זה אצלך מיליון שנה? כאילו, איך זה בחישוב שלנו? מיליון שנה שלך. אמר לו, זה שנייה. שנייה. אמר לו, אוקיי, בסדר, וכמה זה אצלך מיליון דולר? אמר לו, זה פני, זה כאילו, כלום, גרוש. אמר לו, בסדר. אז חוזר לי טובה לתת לי מיליון דולר? אמר לו, כן, חכה שנייה. זאת אומרת, יש איזה מין מצב שבו אנחנו מתבוננים על העולם בצורה מעוותת, לא נכונה. אנחנו מנסים לקחת את התפיסה האלוקית, הרוחנית, אל המושגים שלנו. וזה פשוט שזה לא יעבוד. זה לא מתאים. אצל הקדוש ברוך הוא, מיליון שנה זה שנייה אחת. אבל אצלנו מיליון שנה זה הרבה שניות. כלומר, יש חוסר יכולת שלנו להתאים את המגמות האלוהיות, הראייה האלוהית, לראיות שלנו. אז מיליון דולר אצל הקדוש ברוך הוא שווה פני, כאילו גרוש, אבל אצלנו מיליון דולר זה סכום נכבד. בתוך הבדיחה הזו אני רוצה לצאת אל אחד המזמורים שרגילים לומר בחלק מקהילות ישראל, ואני אומר בחלק, לא כל האשכנזים ולא כל הספרדים, ולא משנה, מזמור שנמצא בספר תהילים, מזמור חז"ל, מישהו מזהה? יודע על מה מדובר? תסתכלו מה שכתוב לכם בדפי המקורות למעלה, אחת שאלתי מאת השם, מאיזה מזמור זה לקוח? מה, אתם לא... איך? כן, תהילים משהו כזה, דוד המלך כזה. רבותיי, יש פה מישהו שהוסיף פרק תהילים בתפילה החל מראש חודש אלול?
כן, דוד
השם. יפה, לדוד השם מורה ואישי, מזמור חז, זה לקוח משם. כבר במזמור חז, דוד המלך אומר, דוד השם מורה ואישי ממי יירא, השם מעוז חיי ממי יפחד וכו' וכו' וכו'. אבל אני רוצה לדבר איתכם היום על פסוק אחד, מתוך המכלול, ובעזרת השם מחר או בהמשך השבוע או בשיעורים הבאים על פסוק אחר מאותו מזמור. כי תבינו מה קורה, המזמור הזה נראה לכאורה מחייב חשיבה. מה דוד המלך רוצה בכלל? האם זה כמו השיחת טלפון בכותל, שלום ריבונו של עולם, כמה זה אצלך מיליון שנה? מה בעצם רוצה דוד המלך? מה נותן לנו דוד המלך במזמור הזה? כי בידוע ספר תהילים מהו? חבר'ה, רבותיי, קדימה, מה זה ספר תהילים? רעיונות, מה זה? התעורר, שיעור ראשון, כן, זמן חורף, זמן אלו, סליחה, כן, נו? מה זה? ספר תהילים זה תשובה. ספר בקשות, אוקיי, ספר הבקשות של דוד המלך, עוד? ספר שירות, טוב, עוד? ספר היסטוריה, כלומר, מה שנקרא ביוגרפיה של דוד המלך. אוקיי, בסדר, כן, עוד רעיונות, מה אתה אומר? לא אומר, חבל מאוד, כן. עוד רעיון, כן. מה זה? שירה, אמרת כבר, בסדר. אבל...
מזמורי תהילים
שמשמעת
את השם.
שמעתם על זה שיש כאלה שיש מסגה סגולות תהילים? כלומר, יש גם כל מיני סגולות. כשאדם יש לו צרה, אז הוא אומר פרקי תהילים. ספר תהילים הוא ספר שמי כתב, כמה אנשים כתבו אותו? דרך אגב?
אחד.
אחד? טוב, אז מי זה אסף? ומי זה ידותון? ומי זה איתן האזרחי? ומי זה עוד שם שמופיעים שם? כלומר, לא כתבו אותו, לא כתב אותו רק דוד המלך. כתבו אותו עשרה, הגמרא אומרת. עשרה כתבו תהילים. אספו את כולם, היות והרוב היה של דוד המלך, אז קוראים את זה ספרו של דוד המלך. בסדר? מה אתה אומר? מה זה ספר תהילים?
שבחים
לשם. כל מה שאמרתם נכון. יש שם גם בקשות, גם תהילות, גם ספר ביוגרפיה אישית. מה שאתם רוצים יש בספר תהילים. לכן ספר תהילים מסוגל לתת מענה לנפש של כל אדם בכל מצב, בכל צורה. מה רוצה דוד המלך לומר במזמור הזה שלנו? רבותיי, תסתכלו בבקשה בשורה מספר 3. מי רוצה בבקשה לקרוא 3, 4, 5? חבוד, כן, תתחיל.
ספר תהילים פרק ז' פסוק ג' ד' יתחנן
מלחמה?
וזאת אני בוצע, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל יום אחרי הלך לעשות בינם השם, ולבקר בית
חזק. יופי, אתם, אנחנו כבר למדנו, נכון? כשקוראים פסוק, אנחנו מחפשים דברים, מה? שמושכים את העין. כלומר, אומר, רגע, 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 בואו נבדוק. תסתכלו, תגידו לי איזו מילה מושכת לנו את העין ואומרת, תחפשו אחריי. בפסוק השני. לא בפסוק הראשון, אם תחנה, בפסוק הבא. תקראו את הפסוק הבא, איך הוא מתחיל? איך הוא מתחיל?
אחת שאלתי.
אחת שאלתי, בראבו. ואיך הוא ממשיך?
מאת השם אותה
אבקש. טוב, שמעתי, עדיין זה בסדר. יש לי בקשה אחת, אני מבקש. עכשיו שימו לב מה הוא מבקש. אחד. תסתכל בפנים, דילקת.
שיתי בבית השם, כל ימי חייל.
בסדר, זה דבר אחד. עוד? זה דבר שני כבר. ועוד? דבר שלישי, לא הבנתי, ביקשת אחת, למה אתה אומר שלוש? מה רוצה דוד המלך כאן? אתה בא ואומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, ואומרים לך, טוב, בסדר, מה אתה רוצה? אני רוצה גם וגם וגם. תחליט, אתה רוצה אחת או שלוש? נכון, הגמרא מדברת על זה, המדרש מדבר על זה, אני לא הולך לכיוון ההוא, אני הולך לכיוון שלנו, לעניין שאני רוצה לדבר עליו היום. אבל מה בעצם דוד המלך רוצה אם הוא אומר אחת, למה הוא מביא שלושה פריטים? או פרטים לאחד? אתה מוכן להתעסק עם זה במקום שאני אתעסק עם זה? זה בסדר, זה עובד. אוקיי, אז בואו נראה מה אומר המלבין. מה רוצה דוד המלך? מי רוצה לקרוא מלבין? בכבוד. תתחיל. מי, יפה. חטפת, כן.
ועל כן סמוך ליבו לא נראה משום דבר רע, כי לא יאומן הצדיק כל רע רק ברגע אשר יפסיק חוט הדבקות לפני
עבודת השם. תראו את יופי, אומר המלבין, אומר המלבין במזמור הזה, כל מזמור כ"ז לדוד השם מורי ואישי ממירה, כל המזמור הזה אתה שומע מה העניין שלו? ההשגחה נמשכת אחר הדבקות בשם. זה אומר שכפי שאתה מחפש דבקות בקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא משגיח עליך. זה מסתדר לכם בשכל? כפי שאתה דבק בשם, ככה יש לך השגחה מאת השם. זה יושב לכם טוב? מה שאומר המלבין? זאת אומרת, רגע, ואם אני לא דבק בשם, אז הוא לא משגיח עליי? מה אתם אומרים? אתם עדיין בין הזמנים? חבר'ה, כך אומר המלבין, כפי הדבקות ככה ההשגחה. בסדר? אז אם אדם מאוד דבק בשם, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו. ואם הוא פחות, אז הקדוש ברוך הוא פחות משגיח עליו. זה המשמעות, נכון? בואו נראה במשיך המלבין ואומר, כן, תקרא. כי לא יאונה לצדיק כל רע. רק ברגע אשר הפסיק חוט הדבקות ולפני מעבודת השם, וזה עונה תשובה ניצחת לאחד השאלות הגדולות המופיעות בעולם היהודי הרוחני והלא רוחני. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. צדיק, למה רע לו? כי יש זמנים שהוא לא דבק בהשם. איך זה יכול להיות? צדיק לא דבק בשם? אנחנו נראה בהמשך. כן. ורשע, איך טוב לו? או, על זה זה לא עונה. אנחנו נראה בהמשך. כן.
צדיק
כן, זה אחד הביאורים, אבל זה לא מה שאנחנו נראה היום. כלומר, אני רוצה בכוונה לעורר את השאלות, אבל תראו, זה מלבין נפלא. כמו שבער במורה נבוכים, מי זה הרמב״ם? ולכן מכל המון הבקשות אשר יבקש האדם, ריבונו של עולם, יש לך מיליון דולר בשבילי, אני צריך בריאות, פרנסה, זיווגים, ילדים, שכנים טובים, כל מה אנחנו מבקשים. בקיצור, רשימת הקניות שלנו כלפי הקודש ברוך הוא. יש פה מישהו שלא הגיש רשימת קניות פעם בחיים לקודש ברוך הוא? מה אתם אומרים? הגשתם מדי פעם ופעם בקשות? כן, יש שירת הבקשות, יש בקשות מהקודש ברוך הוא. אז אומר המלבי, שבסדר, אתה מבקש בקשות, זה נורמלי, אתה בן אדם. אבל מה הוא אומר? שימו לב, לכן מכל המון הבקשות אשר יבקש האדם, ראוי שישום פניו לשאלה אחת. לכן דוד המלך אומר, אחת שאלתי. באמת, מי שעוקב אחר דוד המלך בספרי הנביאים, הוא הגיש בקשה אחת לקודש ברוך הוא. או, תראו בצוות תהילים כמה בקשות יש לו. אבל כולם, אומר המלבי,
אבל הם לצורך טוב,
הם בקשה אחת, הם אמורות להביא
כל הבקשה שלו
לבקשה אחת,
לבקשה
אחת. מה הבקשה? שימו לב, על שאלה אחת בא ימצא כל מבוקשיו, והוא שידבק בהשם תמיד. זאת אומרת, אומר המלבין, אתה רוצה כסף, זה בסדר, אתה רוצה זיווג, זה נפלא, אתה רוצה ילדים, זה מצוין, אתה רוצה פרנסה, זה חייב להיות. אבל כל זה, רק מה? כלים. הם לא מטרה.
זה כמו שמי ביקשה ילד, ואז הוא סוג של כלי בגלל שהוא יעבוד כל החיים שלו בבית המקדש.
לא, לא, לא. זה משהו אישי. כלומר, כל מה שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא צריך להביא אותך למה? לכך שתהיה פנוי לקדוש ברוך הוא. כי אם אני מוטרד מנושא כזה או נושא אחר, זה מפריע לי להיות דבק בשם. אז גם אם אני צדיק, ואני צדיק גמור, ולרגע כואב לי הרגל, באותה שנייה שאני חושב על הרגל, מה קרה לי? אני כבר לא דבק בשם. באותו רגע יכול לקרוא לי רע. כבר אומר המלבין, שהדבקות בשם זה האחת שאלתי. לכן אומר דוד המלך, אחת שאלתי, מה זה? בואו נראה בפסוק, אותה אבקש, שבתי בבית השם, לחזור בנועם השם, לבקר בהיכלו, כל זה מה? בשביל מה? להיות דבק בשם. כלומר, כל מה שאני מבקש הוא בעל מנת להגיע ליעד אחר. אז אני מכין את הרכב, ואני מעמיס את האוהל, ומעמיס את כל הציוד ואת האוכל ואת מה שלא יהיה, ונוסע ברכב לנקודה מסוימת שמה אני רוצה לעשות שם. היעד שלי איפה? להגיע לשם. כל ההכנות שעשיתי וכל הדברים מסביב הם כדי לאפשר לי להגיע לשם. זאת אומרת שכל מה שאני עושה בחיי הגשמיים, והם צריכים להיות אכילה, שתייה, שינה, בגדים, נעליים וכו', כל מה שעושים צריכים להיות במובן כזה שיובילו אותי לאן? שאני אתפנה לדבקות בשם. לכן גם אפשר ללמוד מתמטיקה, אין בעיה, כי אני צריך להתפרנס, אז אני צריך לדעת מתמטיקה, בסדר, אז אני יודע מתמטיקה, אני אתפרנס, אבל זה כדי שבזמן שאני כבר לא אעבוד, אני אהיה פנוי לדבק בשם. שהמחשבות שלי יהיו דבקות בשם. לכן אני גם יכול לישון בדבקות בקדוש ברוך הוא. כי למה אני ישן? למה אני הולך לישון? שיהיה לי יפה, מחר בבוקר, לקום, ללמוד, להגיד סליחות, להתפלל. זה דבקות. כי בשינה עצמה אין דבקות, יש ניתוק מוחלט. לפחות בתפיסה שיש בחסידות גם, שזה מצב הכי גבוה שיכול להיות, כי אז הנשמה נמצאת אצל הקודש ברוך הוא, זה הדבקות המקסימלית, בצדק. אבל כשאדם ישן הוא מתנתק מהסביבה, הוא לא חי, נכון? יצא לכם פעם שאתם ישנתם והתחלתם לטייב ולדבר ולהגיד חידושים במתמטיקה, מדעים או בתוספות? לא. כן, יצא לך, זה בעיה גדולה מאוד. כשאתה ישן ואתה מתחיל לתת שיעור. לא, זה כבר, באופן כללי, אתה מתנתק, כשאתה ישן אתה מתנתק. זאת אומרת, מה? רוצה להגיד משהו? לכן, לפי המלבין, אומר המלבין בהמשך, על פי זה, הוא מסביר את דוד המלך, מתפלל שיעזרו השם על הדבקות הזה, ויסיר מעליו כל המונעים אשר ישביטו מן העניין הגדול הזה, אשר היא תכלית אושרו ובקשתו. לכן דוד המלך אומר, אחת שאלתי. כלומר, השאלה המרכזית שלי מה היא? אני רוצה להיות דבק בשם. אבל מה אני אעשה? אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, יש לי אויבים, יש לי צרים, יש לי מחנה שחונה עליי. כן, אז אני מתפלל על זה. אבל זה לא העניין המרכזי. זה עניין צדדי שאני חייב אותו כדי להגיע ליעד. היעד הוא דבקות בשם. יופי, זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, פחות עד כאן, שמה שאנחנו קוראים השגחה, היא תלויה במה? יפה, בדבקות. כמה שאתה דבק בשם, ככה השגחתו של הקדוש ברוך הוא לטובה משפיעה עליך. ככל שאתה לא דבק בשם, איך אומרים, אתה ללא הגנת וירוסים. יש לך מחשב בלי הגנה. וכל וירוס שמסתובב, תוקף אותך. זאת אומרת, שמה שאנחנו קוראים צרות שבא לאדם, אומר המלבי, ואתה יודע למה יש לך צרות? כי מה? כי מה? אתה לא דבק בשם, לכן אתה לא מושגח. זה הרעיון. כלומר, אומר דוד המלך, אחת שאלתי, מה אני רוצה באמת להיות דבק בשם? בסדר? עד כאן המלבין? השגחה שווה דבקות. זה מול זה. ככל שיש יותר דבקות, יש יותר השגחה. בואו נראה מה שאומר הרמב״ם. הרי פה הזכיר לנו המורה נבוכים. בואו נראה את לשון הרמב״ם, אני ארוץ עליה. ואני אדגיש את הדברים המרכזיים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק, בפרק נ' א', בחלק ג', והנה נגלה עליי, יהיו נפלא מאוד. יסורו בו ספקות, והתגלו בו יסודות, סודות אלוהיות. והוא, שאנחנו כבר בארנו בפרק ההשגחה. ועכשיו שימו לב, זה רמב״ם, תכף דבר רמב״ם, זה ספר רמב״מית, אז שימו לב בפנים, אני אסביר. כי כפי שיעור שכל, כל בעל שכל תהיה השגחה בו. כלומר, כפי שהאדם בשכלו, כפי שהאדם בהבנתו מעבד, משכלל את החשיבה בקדוש ברוך הוא, ככל שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלו. לדוגמה, יש אנשים שחושבים שקדוש ברוך הוא צריך להיות איפה? בתפילה, נכון? בבית המדרש, בברכה, ומה קורה בשוק מחנה יהודה? הוא לא צריך להיות שם. מה, הוא עושה קניות? כן? יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא צריך להיות אצלו ואיתו במקומות מסוימים. בסדר? במקומות אחרים לא צריך שהוא יהיה שם. וזו הטעות היסודית שהרבה אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא צריך להיות איתנו בכל מקום. אתה רוצה להיות מושגח או לא רוצה להיות מושגח? אתה רוצה ללכת ברחוב ושלא יקרה לך שום דבר? מי ישמור עליך? מי? רק הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לקחת לו איתך. זאת אומרת, אתה בראש צריך לחשוב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, כל, כפי שיעור שכל, ככל שאתה בהבנה, במודעות שלך, חושב על הקדוש ברוך הוא, וכך היה השגחה עליך. זאת אומרת שכשאנחנו מתבוננים על מה שעובר עלינו בחיים, ויש לנו טענות ומענות וקשיים ומה לא, זה צריך לבוא מתוך הבנה, אומר הרמב״ם, שזה בא ממי, מי גרם לזה? מה הסיבה שזה קורה לך? זה אתה. כי אתה מסיר את האנטיווירוס, אתה מסיר את ההשגחה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תחזור ותחשוב ותהיה מודע וקשור לקדוש ברוך הוא, ואתה תהיה מוגן. לכן ממשיך הרמב״ם ואומר, והאיש ישלם בהשגתו, אדם שהוא כל הזמן מחובר אצל הקדוש ברוך הוא, ידוע הסיפור על הרב זצ"ל, הרב קוק, שלמד בישיבת וולוז'ין, והיה בחור צעיר, והוא היה מעמיק בעיון, אז היו החבר'ה רואים אצלו מדי פעם שהיה מפסיק את הלימוד, מסתכל ככה מתחת השולחן, אתם מכירים את החבר'ה, נפל לכם פעם להסתיר משהו כזה מלמטה, כלומר, מה אנחנו מסתירים? מה שאנחנו לא רוצים שידעו שאנחנו עושים, נכון? כי או שזה סוד או שזה אסור. ואף אחד לא ראה מה יש לו למטה כל הזמן שהוא מוריד את הראש אחת לזה זמן בלימוד ומתקן וחוזר ללמוד. אז הלכו לנציב מבולשי, אמרו לו, הוא ראש הישיבה, אמרו לו, תשמע, יש לנו איזה בחור בישיבה, הרב מכיר אותו, זה מוזר, הוא מדי פעם מסתכל מתחת השולחן, הרב ידבר איתו, יראה מה קורה. אמר להם, זה בסדר, אני יודע מה יש שם, זה בסדר. מה היה שם? היה שם דף שהיה כתוב עליו שם השם. כלומר, כשהרב זצ"ל הבין, התחיל להרגיש שבעומק הלימוד הוא לומד לא לשם שמיים, הוא לומד בשביל עצמו, הוא היה עוצר את הלימוד והוא מחזיר את עצמו בחזרה להשגחה, אני לומד בשביל השם, שם הוויה, ואז הוא חוזר ללימוד. כלומר, הדבקות של הרב בקדוש ברוך הוא היה העיקר. ברגע שהוא הרגיש שזה קצת מתנתק לו, הוא היה חוזר בחזרה. אומר הרמב״ם שהאיש השלם בהשגתו, אשר לא יסור שכלו מהאלוהה תמיד, תהיה השגחה בו תמיד. ועכשיו שימו לב מה שאמרנו מקודם, והאיש השלם ההשגה, אשר תפנה מחשבתו מהאלוהה קצת איתים לפעמים, זה לפעמים יש דברים שהאדם לא חושב על הדבקות בשם, אלא חושב על ארוחת צהריים, על ההפסקה, על, לא יודע, חשבון חשמל, מים, ארנונה, הוא פה התנתק רגע. אומר הרמב״ם, תהיה השגחה בו כעת חושבו באלוהה לבד, ותסור ההשגחה ממנו בעת עסקו. זאת אומרת, נכון, הוא יהיה מושגח, אבל באותם הנקודות הזמן שהוא התנתק, אז יש נתק. אתה מחבא את המתק, אין חשמל, מה אתה רוצה? החשמל נמצא בחוטים או לא? הוא קיים או לא קיים? הזרם נמצא בחוטים או לא? ניתקתי את המתק, קבע החשמל. בחוטים יש זרם או אין?
אין.
עד המתק יש. זה המתק ועל האין, נכון? אבל יש חשמל במערכת. כלומר, יש זרם במערכת. גרמתי לניתוק, נכון? אז באותו רגע, מהניתוק ועל האין זרם. נכון? אבל במערכת עצמה, קיים או לא קיים? קיים. כלומר, ברגע שאני מנתק, יש נתק. הניתוק בהשגחה, אומר הרמב״ם, זה לא בא מצד האלוהה, זה בא ממך. אז גם האדם השלם, הצדיק הגדול, המושלם, ברגעים שבהם יש נתק שהוא יזם, הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא, אז ההשגחה מתנתקת ממנו באותו זמן. וממשיך הרמב״ם ואומר שהיא לא נעלמת לגמרי ולא תסור ממנו עד כסורה ממי שלא מסכים בכלל. כלומר, בוודאי שזה לא יהיה חוסר השגחה מוחלט כמו מי שבכלל לא חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא חי לו בעולם כאילו הוא בעל הבית. כל מה שהוא עושה זה בשביל כל מיני חישובים פרטיים, בכלל הקדוש ברוך הוא לא בתמונה אצלו. אז הוא לא מושגח בכלל. וממילא, איך אומרים, צרותיו מתגברות. הוא פתוח, לא בהכרח יקרה לו דברים נוראים, אבל מספיק שבן אדם קיבל מתנה לבר מצווה או מתנה לחתונה או משהו יקר ממישהו והוא מאבד אותו, זה צער, זה גם צרה. צרה זה לא צריך לכאוב בגוף, זה גם צרה בנפש, ועד האדם לא מוגן. הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, ואומנם אז הוא משיג בכוח קרוב, כלומר ההשגה שלו יכולה לחזור אליו מהר, תלוי מתי יחומים יחבר את המתק. אני מדלג לשורה 22, ויהיה מי שלא השכיל האלוהה כל עיקר כמישהו בחושך ולא ראה אור כלל. אומר הרמב״ם, רבותיי, אני צריך להגיד לכם דבר חשוב, זה נשמע אבסורד, באמת נשמע אבסורד, אבל יש אנשים שאנחנו מכירים, אני לא רוצה להצביע, לא רוצה להגיד שמות, אבל יש מסביבנו, ואני לא רוצה להרחיב, הרבה אנשים שהולכים, ותשאל אותם עכשיו יום או לילה, בגלל לך יום, כי יש אור. אבל באמת הם לא חיים באור, הם חיים בחושך. המושג אור, כשאנחנו מדברים על אור, אנחנו לא מדברים על האור הפיזי שיש מהשמש. לא. זה לא אור. כשאנחנו מדברים על אור אמיתי. אור אמיתי זה השורש של הדברים, לא התוצאה שלהם. זה שיש לנו את אור השמש, זה כתוצאה מכך שנבראה שמש. וכתוצאה שנבראה שמש, ויש בתוכה תהליכים שגורמים לאש, והתוצאה של האש, ההשלכה של יצירת האש הזו, זה האור. אבל באמת זה לא האור, זו ההשלכה של האור. האור בא ממי שיצר את השמש. זה האור האמיתי. אנחנו חיים בחיים מזויפים. אני דמה לנו שזה האור, והקדוש ברוך הוא בורא את המאורות והוא בורא את השמש. האור האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, הוא מקור האור. יצא לכם פעם, יצא לכם פעם, תחשוב מה שאתה אומר, יצא לכם פעם, יצא לכם פעם לבוא עם פנס, ובאמצע הטיול או באמצע המקום שאתם צריכים את הפנס, אזלה הבטריה ונהיה חושך, קרה לכם? מה מועיל לכם שיש לכם פנס? שום דבר. כן, אפשר לפצח אגוזים איתו, אבל אור הוא לא נותן. כבר הוא לא מקור אור, הוא כלי שאפשר להשתמש בו כדי לתת אור, אבל הוא לא יוזם אור, אין לו אנרגיה אישית, אין לו כלום, אין לו משלו כלום. אור השמש, חשמל, הכל, זה לא בגלל זה יש לנו אור. יש מי שיצר את האור, הוא המקור, הוא השורש, ואליו צריך להיות דבק. ולכן אומר הפסוק, ורשעים בחושך ידמו. הם הולכים ביום, אבל הם הולכים בחושך. כי החושך הוא מושג רוחני, הוא מושג נפשי. אתם מכירים, יצא לכם לפגוש בן אדם בדיכאון? יצא לכם, לא יודע, יצא. אדם מתוסכל, יצא לכם לפגוש פעם? תגיד לו, יש לך אור בחיים או חושך? מה הוא יגיד לכם? שיש לו חושך. אבל יש אור!
אבל זה לא, אבל
המון יש... המון אור, אתה יושב בחדר...
אפשר להסביר?
כן.
יש ביטוי שאומרים, אני בחושך ויש פיזיות שאתה באור. אתה יכול להגיד שהנפש שלך בתוך חושך והגוף שלך פיזיות, אתה באור.
יפה, זה מה שאנחנו פה הרמב"ם אומר.
אתה שומע, אתה בגלות, אבל...
זה לא נקרא אור. האור האמיתי זה האור בנפש, האור הרוחני שבך. אתה יכול ללכת באור ולהיות בחושך. ולכן רשעים הולכים בחושך עם פרוז'קטורים, אבל הם בחושך. אז לפי זה גם צדיקים, צדיקים הולכים באור הפנימי, הולכים באור פנימי. ואנחנו מדברים על האור הפנימי הזה, אומר הרמב״ם, זה הדבקות בשם, זה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו. לכן אני מדלג, תסתכלו למטה בשורה 25, אומר הרמב״ם, ומפני זה ייראה לי, מחילה, ומפני זה ייראה לי כי כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם, מן הנביאים או מן החסידים השלמים, לא מצאהו הרע הוא רק בעת השכחה ההיא. כלומר, גם צדיקים גדולים, כאשר הם עסוקים בדברים שמסיטים אותם, מנתקים אותם מהדבקות בשם, אז כל הרעות והצרות נופלות עליהם. ולפי אורך השכחה ההיא, או פחיתות העניין אשר התעסק בו, יהיה עוצם הרעה. עכשיו, וואו, עכשיו אומר הרמב״ם, מיד אומר הרמב״ם, רבותיי, זה לא משנה אם אתה צדיק גמור, או חצי צדיק, או צדיק בהתהוות. ברגע שאתה מתנתק במחשבה שלך, ברצון שלך להיות דבק בשם, אתה מזמין לעצמך צרות. וההזמנה נענית.
אפשר?
היא נענית. עכשיו, ההזמנה הזו, מה יהיה גודלה, עוצמתה, זה תלוי כמה אתה שקוע בניתוק. הניתוק הוא עדין, זה יבוא בעדינות. הניתוק הוא עמוק, זה יבוא בעמוק. בסדר? זה מה שעושה מהרמב״ם, כן.
אפשר לך, אבל זה כן משנה, בוא נגיד, אם אתה גדול, אז המהות שאם אתה עושה איזה פדיחה או משהו, אז ההשלכות שלה תהיה יותר גדולות. אם זה איזה מישהו שאין לו דעת וזה, והוא עושה איזה טעות, אז כמו שאמרת, שילד חדש יבוא לפופויה אחר, אז זה...
אנחנו לא, לא, אנחנו לא מדברים על זה. אני מסכים מה שאתה אומר, אבל הרמב״ם לא מדבר... לא, לא, הרמב״ם לא מדבר... הרמב״ם לא מדבר על השלכות סביבתיות.
הוא
מדבר על האדם, לא, האדם על עצמו. הוא מדבר עכשיו כל אחד על עצמו, ולא בהשפעה הסביבתית. אוקיי? יפה. לכן, מה שאתה אומר זה נכון במידה מסוימת, אבל זה לא מה שאומר הרמב״ם. בואו נראה מה עכשיו, זה כיוון אחד. עכשיו בואו נעשה הפוך. כלומר, עד עכשיו ראינו שההשגחה תלויה במה? בנו, בדבקות, נכון? אם אני דבק, יש השגחה, לא דבק, אין השגחה. נכון? עכשיו אנחנו רוצים עתיקה, הופ, היפוך. מה זה היפוך? בחסידות. כי המלבין והרמב״ם לא דיברו בחסידות. ועכשיו אנחנו עוברים לחסידות. וכך רגיל, החסידות יודעת לקחת את הדברים ולחפור יותר פנימה, ולהגיד, רגע, 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 זה נכון, אנחנו לא אומרים שלא, אבל יש עוד צד, יש עוד רובד שאנחנו צריכים להתייחס אליו. כי אני אגיד לכם את האמת, אחרי שאתה לומד, אבל כשהוא ירזור, אחרי שאתה לומד את הדבר הזה, אני אומר לכם, בוא נע, אז אני הולך לעשות מחר עוד רגע תשובה, אבל התשובה היא תהיה מתוך מה? מתוך אינטרס. כי אני לא רוצה שיהיה לי רע.
כל מה שאתה עושה זה מתוך אינטרס.
כן, אבל זה לא נכון. זה לא נכון כך. כלומר, האינטרס היחידי צריך להיות לי, אחד שאלתי. אני רוצה להיות דבק בשם. אני אעשה תשובה לא בגלל...
זה יכול להיות להיות...
לא בגלל שאני לא רוצה שיהיה לי רע.
זה לא כמו אלה שהתגעים...
זה האינטרס.
פחדו שהרעיות יוכלו אותם.
נכון. לא, אני לא עושה בגלל שאני רוצה להימנע מנזק. אני רוצה להיות דבק בשם. הדרך היא לעשות תשובה, טוב, בסדר. אבל זה לא המטרה. המטרה היא להיות דבק בשם. לאחר שאני למדתי את המלבים ואת הרמב״ם הזה, אני אומר, תשמע, אני רוצה לעשות תשובה, למה? כי אני לא רוצה להיות חבר בקופת חולים. לא רוצה. לא רוצה להגיע לשם. גם לא רוצה להיות רשום בהוצאה לפועל. תעזוב אותי. אני לא רוצה את הצרות, אז אני אדבק בשם. להגיד לכם שזה לא טוב? זה בסדר.
אבל אי אפשר לעבוד על השם.
אבל גם אי אפשר, אבל אי אפשר לא להבין את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שאני צריך להגיע לדבקות בשם בלי שום אינטרס. זה הדבר היחידי שאני שואל. זה הנקודה של המלבים והרמב״ם. עצור, עצור, עצור. אז אנחנו לומדים על זה עכשיו. ממילא, בואו ונראה מה...
בלי אינטרס.
בואו ונראה. כן. לא שומע.
מה השאלה שאמרת לך, שאנחנו מבקשים
בקשות? כן, נכון, 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 דיברנו בשנה שעברה. כן, בואו, כן, שיחזרו. לכן, בואו ונראה, בבקשה, בכבוד. מה אומר לנו הרב אברהם מקליסק, הוא היה אחד מהאדמו"רים, היה מתלמידי המגיד ממזריץ', ואחר כך הוא הפך להיות אחד ממנהיגי החסידות פה בארץ, ואנחנו נמצאים בשורה מספר 30, היה חי לפני כ-210 שנים. עוד מעט. אומר הרב מקליסק בספר פרי הארץ, יש אומנם מי שאומר שהספר הזה גם נכתב על ידי אדמור שלפניו, אבל בואו ונראה. והעניין מבואר, ואני בשורה 31, מי רוצה בבקשה לקרוא ושימו לב איך הרב מקליסק לוקח את הרמב״ם, לא מזכיר אותו, כי אז הייתה תקופה שאם החסידות והרמב״ם לא כל כך הסתדרו, אז לא הזכירו אותו, אבל הוא מתכוון לרמב״ם. ובואו נראה מה הוא עושה, איך אני יודע שהוא מתכוון לרמב״ם, בואו נקשיב למילים שהוא כותב. בכבוד, קרא, בעניין מבואר בשורה 31.
העניין מבואר בספרי הקודמונים, זה שהשכל, האהבה והיראה
השופע עלינו
הדבקות, אשר בינינו לבינינו.
אשר בינינו לבינו יתברך.
והרשות הנתונה, אם ירצה להרגיל את עצמו תמיד לחזק את הדבקות, הוא יהיה אשר בינינו.
אתה דילגת.
והולך בעזרתו.
יתברך. חס ושלום.
חס ושלום, להפך שיחלוש את הדבקות, ענה לפותחין לו.
עד שחס ושלום.
יפסיק לגמרי.
או, שימו לב, זה רמב״ם. אומר הרב מקליסק, שהעניין מבואו בספרי קדמוני. מי זה הספר הקדמוני? זה המורה נבוכים, זה הרמב״ם. הוא לא מזכיר אותו. אבל הוא אומר השכל. כלומר, רבותיי, יש פה מישהו שאין לו שכל? לא נעים. נכון, שאלה לא, לא יפה. לכולנו יש שכל. לכולם יש שכל. כלומר, כל הידיעות שלנו, כל מה שאנחנו... בסדר, נכון. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בו, אבל יש לנו את הדבר הזה. עובדתית, אתה עושה פעולות שמצריכות חשיבה, חשיבה אומרת שכל. נכון? אומר הרב מקליסק, כל מה שאנחנו מכנים שכל, אהבה, יראה, כל מה שיש לנו, זה דבק, בא מהדבקות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה רמב״ם שאמרנו מקודם. הוא ממשיך ואומר, והרשות נתונה אם ירצה להרגיל את עצמו תמיד לחזק הדבקות, יהיה מוסיף והולך. ואם חד ושלום להפך, אומרים לו, אין בעיה, זה מה שאתה רוצה, בסדר. אז הוא מוסיף ומתרחק. הוא ממשיך על הרב מקליסק ואומר, והנה לא יתחזק זו הדבקות, ויהיה הולך וחזק מאוד, רק ההרגל עצמו בו, בכל מה שאפשר לאהבתו, הדברך, והכוונה לא לבדו. שמתם לב, מי שפה עוד נמצא, האדם יש לו בחירה לאן הוא יפנה. הוא ירצה להיות עבד בשם, יצליח. לא ירצה להיות עבד בשם, יצליח. כלומר, לאן שלא יבחר, הוא יצליח. אבל יש לזה משמעות. הוא ממשיך הרב ואומר, כשהוא יהיה חלש...
אבל הרב, יש כאלה שכאילו, אם הוא עבד בשם, אז יש לו כמעט הבטחה שהוא יצליח, אבל כשהוא עבד בשם, אין לו
הבטחה. יופי, יופי, מקסים. אתה לקחת אותי לכמה שורות הבאות, וזה נהדר. כלומר, יש הבטחה, הבטחה מוחלטת. כן, זה רציתי להביא בספר תולדות יעקב יוסף, אז אני אעשה קיצור.
לא מפסידים שהם דבקים בשם, לא מפסידים שהם דבקים בשם, אבל הם מפסידים.
איך?
למשל, כאילו, הם צריכים לשלם על כל ההפתעות של עם ישראל, שכאילו הם הרב עובדיה, הרב יורם וכאלה, הם מסתרים בגלל ההפתעים של עם ישראל.
אנחנו לא יודעים, קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה בגלל זה. זה אחד. אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם מחפרים. אנחנו לא יודעים אם זאת הסיבה שהם הלכו לעולמם. נכון, יש מדרשים ויש אמירות של חז"ל שצדיק שנפטר מחפר על דורו. בסדר? יש צדיקים מסוימים שאמרו שהם קיבלו על עצמם למות לפני הזמן כדי לחפר. בסדר? אבל רובה דרובה לא לוקחים את זה כיעד. כן? הם נפטרים כי הקדוש ברוך הוא לקח אותם כי הגיע הזמנה. מה הסיבות? אין מי שיודע. כן, זה לפניו יתברך. יש צדיקים שמחפרים על עם ישראל כיעד. כלומר, הם באים ורואים דבר מסוים ומפעלים לקדוש ברוך הוא ש... איך אומרים? הם מוכנים לחפר על עם ישראל והם מוכנים למות בשביל זה. ומוסרים את נפשם על עם ישראל. בצדק, יש כאלה. אוקיי? אבל זה לא מה שאומר לנו פה רבי אברהם. רבי אברהם מקדיסק אומר, אתה, אדוני היקר, יכול לבחור. אתה רוצה להיות דבק בשם מצוין. אתה לקחת משפט, אז אני רציתי להגיד אותו אחר כך, אני אגיד אותו עכשיו. הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ט"ו, אני חושב, הלכה ז', אומר שיש לנו, קראנו את זה השבת, כל הירא ורך הלבב ילך וישוב לבית העוקן, נוצר מאורחי המלחמה. אומר הרמב"ם, למה אנשים חוזרים הביתה? ממה הוא ירא? כל הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. ממה הוא ירא? אומר רש"י במקום, מביא חז"ל, מעבירות שבידו. הוא פוחד. אומר הרמב״ם, אדם שיוצא למלחמה צריך לפנות, שימו לב, לפנות, בדיוק הפוך ממה שאמר כאן. כאן אומר שאדם צריך להיות כל הזמן דבוק בשם. אדם שיוצא למלחמה צריך לפנות מדעתו, כלומר לרוקן מהשכל, את אשתו, ילדיו, משפחתו, אין כלום שם. ורק דבר אחד, אומר הרמב״ם, זה לא ציטוט, יחשוב שהמלחמה הזו הוא עושה למען קדושת השם. זו מלחמה לשם השמיים, זה למען קדושת השם וכבודו של הקדוש ברוך הוא, כדי להגן על עם ישראל. מובטח לו ברמב"ם שלא יקרה לו שום דבר רע. אתם מבינים, אומר הרמב"ם, יש לו שכפ"ץ, הוא יוצא למלחמה ובמלחמה יש פצועים ויש הרוגים, ומי שבדעתו כאן במלחמה אומר אני נלחם לשם שמיים וקידוש השם ורק זה, זהו, לא יקרה לו כלום, הוא יחזור הביתה שלם. וזה שלם לא רק בגופו אלא שלם במה? בנפשו. כי יש גם חיילים שחוזרים מן הקרב הלומי קרב, יש להם נזקים נפשיים. אומר הרמב״ם, אדם שדבוק בשם אין לו נזק בכלום, אין דבר, לא יכול להיות. בסדר? אז לכן, אז בהמשך מה שאמרת מקודם. כן. לא הבנתי? אם הוא לא הרס אישה ולא... לא. אז הוא חוזר. אנחנו לא מדברים על זה. הרמב"ם מדבר על, באופן כללי, כל מי שכן יוצא בסוף. מי צריך לפנות את דעתו? מי שיוצא למלחמה, לא, לא מי שחזר הביתה. נכון? מי שהרס אישה ולא קידש, כלומר מי שקידש אישה ולא התחזר, אז הוא חוזר הביתה, הוא לא נלחם. מדבר על אלה שיוצאים למלחמה. טוב, אני רואה שהמטר כבר מתחיל להיות כזה כבר נזיל, אז אני רוצה בבקשה, דלגו לעמוד 2, אנחנו נסתכל במה שמביא אדמו"ר מסוחצ'וב, במספר 73. אדמו"ר מסוחצ'וב, יש ספר שנקרא שיח ספק קודש, אומר דבר מאוד מאוד חשוב לענייננו של התשובה של אחת שאלתי. אומר האדמו"ר מסוחצ'וב, מה זה יראה? מה זה יראה?
פחד.
אומר האדמו"ר מסוחצ'וב, תסתכל, יראה אותיות ראייה. אותם האותיות. כלומר, תתבונן. הוא עושה לנו מה נקרא הפוך. אם עד עכשיו דיברנו על זה שההשגחה תלויה בדבקות שלנו, אומר לנו אדמו"ר מזרח הצ'וב, יש השגחה כל הזמן. כל הזמן. אין דבר כזה, אין השגחה של הקודש ברוך הוא. לא יכול להיות דבר כזה.
אגב, יראה זה לא פחד.
איך? יראה זה אמור להיות פחד, כן.
כאילו, יש לי
רצה
כבוד
אליו,
נגיד,
אני
רוצה...
יפה, יפה, זה... יפה, יש שתי רמות של עירה. יש עירת הרוממות ועירת העונש. אתה מדבר על עירת הרוממות. עירת הרוממות, מכבודו אני ירא. אבל יש עירת העונש, זה הפחד. הפחד מהעונש. וזה מביא אותי לעירה. אומר האדמו"ר, מסוך הצ'וב, יש במילה יראה אותיות ראייה. ולכן, מה זה ראייה? תתבונן ריבונו של... פתח תקווה, עכשיו יש שם הפגנות. ריבונו של עולם, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך? תראה איך אתה חי, תראה איך אתה נושם, תראה איך אתה הולך, תראה מה, כל מה שיש לך. תראה איזו השגחה נפלאה יש לקדוש ברוך הוא עליך כל הזמן. איך זה יכול להיות שאתה כזה פטוי טובה ואתה לא דבק בו? כבר הוא בא הפוך על הפוך. הוא לא אומר שככו, כמו שראינו מקודם, שהדבקות תביא להשגחה. אומר לא, יש השגחה ואיך אתה כזה אדם כפוי טובה שאתה לא מחזיר למי שזה נותן לך. איך זה יכול להיות? כלומר הוא לוקח אותנו לפן מוסרי, לפן של האמינות של האדם ליושרה של האדם. איך זה יכול לעלות על הדעת שמי שנותן לך דוגמה, מישהו מושיט לך יד עם מתנה, אתה לוקח את המתנה ונותן לו כפה על היד. נו באמת, זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך מוסרי? אדם בא, נותן לך מהמשפחה, אתה מחלק אותו, מחלק אותך. מחלק אותך, איך שהוא גומר את החיבוק, אתה שם לו סתירה. נו באמת. זה נראה לך הגיוני? או לא סתירה, בלי אלימות. זה לא יכול להיות אלים. הוא בא מחבק אותך, אדיופי, מה שלומך, והרי שהוא משחרר, אתה מסובב לו את הגב והולך. תגידו לי, איך אתם, מה אתם אומרים? זה נכון ככה? זה הגון ככה, אני לא שומע.
אבל אם אדם עכשיו אני... זה לא בגלל, חבר שלי שכאילו הוא בא אמר, אני אשחק את החבר שלי, אבל בא אמר, אני מדבר על מה קורה גם. הוא בא אליי, כאילו הוא חבק אותי בזה, מה צריך שאני אגיד לו? אני אגיד לו, עבר אותי ואני לא אגיד.
תראה, אתה מעלה שאלה יפה, כן? אבל אני חושב שהיא לא כל כך דומה. משום שהחבר הזה, אתה אומר, הוא מזויף. אבל פה מדברים על אהבת אמת. זה לא אותו דבר. אחר כך הוא אוהב אותך באמת, הוא נותן לך באמת, עובדתית, נכון? הוא עושה לך טוב. אמת? אז איך אתה בוגד בו? כבר אומר, אני לא מזוכה שם, זה לא יעלה על הדעת. אתה מושגר כל הזמן, מקבל כל הזמן, איך אתה בועט.
מה
אז זהו, רק שנייה, סתכל בפנים. שורה 74. אומר, אמר האדמו"ר מזרח הצ'וב, יראה אותיות ראייה על ידי שמשגיח השם יתברך עלינו, על ידי זה ייפול עלינו היראה. כי על ידי שמשגיח עלינו נעשה אנו דבוק לשכינה, ויפול עלינו היראה. כלומר, אומר, איך זה יכול להיות שאתה לא דבק בשם? אם אתה לא דבק בשם, זה אומר שאתה לא מכיר תודה לכל מה שאתה מקבל. אתה סוג של, לא יודע, בוגד. אני משתמש במילה קשה. מה זה? לא הבנתי. אני לא... אז הלימוד שלו אומר שראייה אותיות יראה. תתבונן, תראה מה אתה מקבל בלי סוף. איך זה יכול להיות? שאלה לי, זה יכול להיות שנהיה כאלה? אתם עושים סימנים עם המצח, עם העיניים, לא רוצים להגיד בקול. זה יכול להיות שנהיה כאלה לא כל כך פיירים, לא כל כך הוגנים. זה יכול להיות או לא?
זה יכול להיות.
עובדתית, עובדתית, זה קורה. כלומר, השאלה היא פה, מה שמעלה אדמו"ר מזרח הצ'וב, זה לומר לנו מה? ראייה, תתבונן. למה אנחנו כאלה שאנחנו בוגדים? למה אנחנו כאלה שאנחנו כפויה טובה לקדוש ברוך הוא? כי לנו אין נכונות, רצון, שאיפה להתבונן.
אז יותר קל לא להתבונן.
אתה נותן לחיים לעבור.
לזרום.
אנחנו לא משתמשים במילה הזו, כי רק מתים זורמים. נכון או לא נכון? אנחנו מרשים לעצמנו לא להתבונן. אנחנו מרשים לעצמנו כאילו לדלג. דלג. וזה מה שאומר לנו, אדמו"ר מסוח הצ'וב. חבר'ה, תרגעו. השגחה קבוע יש. קבוע. הבעיה היא שהצרות שקורות לנו זה בגלל שמה? אנחנו כפויי טובה. אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות עם כל הטובה שאנחנו מקבלים. זה כיוון אחר לגמרי. כי מקודם למדנו שאין השגחה. אין השגחה אלא כפי הדבקות. פה אומר האדמו"ר מסוח הצ'וב, יש השגחה כל הזמן. רק אנחנו כפויי טובה, לכן אנחנו ניזוקים. האמת היא שלא. זה לא נכון. הנה שוב פעם, כמו אותו אחד שדיבר בכותל על המיליון דולר, ואמר לו, טוב, חכה שנייה, זה מיליון שנה. לא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה כל הזמן. הרמתי יד, תודה. הרמתי רגל, תודה. לא. אבל הראש שלי כאן, מה צריך להיות? במודעות, במודעות הפנימית שלי יש דבר אחד. הוויה, יודקה, ובקה, זהו. כל מה שאני עושה זה בשבילך, לכבודך. לא לכבודי, לא בשבילי. כן, אני אוכל, אני שותה, אני קונה, אני הולך, אני נוסע, אני מבלה, אני מטייל, אני הכל. אבל זה כדי שאני אהיה בפנים שקט, רגוע, פנוי. אליך. אז זו בעיה, נכון, זו בעיה. זה נקרא פנייה אישית. נגיעה אישית. כן, זה מקלקל. בסדר? כלומר, אני צריך להיות במטרה המרכזית, הכל לשם שמיים. יש רש"י. בספר בראשית, כאשר יוסף נמצא אצל פוטיפר, כתוב שם, והיה פוטיפר כל אשר יעשה, יוסף השם מצליח בידו. איך הוא יודע מה? הוא כזה צדיק המצרי הזה. הוא לומד בית מדרש, יודע השם השם, הוא יודע לזהות שכל מה שיוסף עושה, אז השם מצליח לו. איך הוא יודע? רש"י אומר שהיה שם שמיים שגור בפיו. זוכרים? מישהו זוכר דבר כזה? כלומר, אצל יוסף, כל דבר כמו שאומר לפני פרו, הוא אומר, שמעתי עליך, כן? וואו, שאתה יודע לפתור חלומות, ואתה איש גדול. הוא אומר לו, בלעדיי, אלוהים יענה שלום פרו, אני שום דבר. כלומר, אותו דבר יוסף בכל מקום אומר, סליחה, זה בעזרת השם, זה סייעתא דשמיא, זה... הכל זה להשם. אני אעבוד, אני אעשה, הכל אני אעשה. רגע, יש עוד השלכות, אבל הוא מושגח. הוא מושגח, הוא עושה כל דבר, הוא פועל. זה לא אומר שבגלל שאני עכשיו צריך להיות דבוק בשם, אני לא פועל. אני פועל. גם אותו אחד שיוצא למלחמה, והרמב״ם אומר, תפנה את הכל בראש, אתה לא חושב על כלום חוץ מעל הקדוש ברוך הוא. מה, הוא הופך להיות זומבי? לא, הוא נלחם. הוא צריך להילחם, לא? הוא צריך להסתכל בכוונות, הוא צריך ללחוץ על ההדק, הוא צריך להסתער. הוא פועל. אבל הראש, איפה הראש? איפה המחשבות שלי? לכן, אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, תסתכלו בשורה 77, היה לפני 200 שנה בערך, אומר רבי לוי יצחק, אלא העניין שכל אדם מישראל צריך לעבוד עבורי בדבקות והתלהבות הנפש מאוד בכל עת ורגע. כמו שהשם יתברך, משגיח עליו בכל עת ורגע. אתם רואים גם פה. החסידות אומר, יש השגחה עליך כל הזמן. אבל כמו שאתה מקבל, תיתן. תהיה הגון. הוא ממשיך ואומר, ואינו מניח אותו חלילה בלי השגחה, אפילו רגע אחד. ואנחנו משליחים, מאפשרים לא להיות דבוקים בשם יותר מרגע. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לשניות, לכלום, תמיד הוא משגיח עלינו, ואנחנו לא משגיחים עליו. מזכיר לכם פסוק בשיר השירים? בואו נראה מי עולה על ה... הנה זה משגיח. הנה זה משגיח. יפה. מציץ מבין החרקים. מציץ. למה הוא מציץ? כי לא פותחים לו את החלון, אז הוא צריך להציץ, לראות אולי מישהו נמצא שם. אבל הוא שם. הקדוש ברוך הוא כל הזמן משגיח עלינו. ואנחנו סוגרים לו את הווילון. ממילא אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, וזהו הרחמנות של השם יתברך, שמראה לו לפעמים לאדם שמשגיח בנותנו שפע רב, ואין זו שכר מצווה, והנה הטעות הגדולה של הרבה אנשים. אנשים חושבים, אומר רבי לוי יצחק, שאם יש להם שפע פתאום, זה שכר על מצוות.
מה פתאום? זה תוצאה בשביל...
גם לא תסתכל בשורה 80, אלא זה מה שנקרא בלשון שלנו, הקדוש ברוך הוא מצ'פר אותו על מה שעתיד להיות. אומר לו, תראה, אני פה, אבא כאן, כך. נותן לו תוספת.
תגמול.
לא תגמול, נותן לו מעבר למה שמגיע לו. למה? כן, אבל זה לא תגמול. כדי לעובדו על האבא. כדי לעודד אותך להידבק בו.
שוחד.
אתה יודע את מי משחדים?
לא, לא.
לא, אני שואל אותך. לא, אתה אומר מילה, בוא תעמוד אחריה ותסביר אותה. הקדוש ברוך הוא משחד אותנו למה? מה הוא מרוויח מזה?
לא.
לא, לא, לא. שוחד נותנים כדי להרוויח. האם הקדוש ברוך הוא מרוויח משהו מהעבודה שלך? כלום. אתה לא עושה לו שום דבר. זה הכל בשבילך.
אבל זה קשה.
שום דבר. זה לנו.
הוא נותן לנו.
הוא נותן לנו בשבילנו, הוא לא משתנה. אם אתה תעשה עבירה, או אם תעשה מצווה, אם תדע את כל השס, או לא תדע כלום. הוא לא משתנה. אתה יפה, תודה. לכן זה לא מתאים, זה לא שוחד. ממילא כבר הוא נותן לנו בונוס. והבונוס בא כדי לעורר אותנו. טוב, הזמן כבר מציתי אותו עד סוף. יש פה עוד דברים מאוד מאוד חשובים אצל האוהב ישראל, רבי מאפטה ומרבי נתן, אז אני רק ממש לא קורא את כל הקטעים, אני רוצה רק לתמצת אותם. אתם זוכרים, יעקב אבינו מגיע לבית אל, ונפגע במקום ההוא, והיה שם כבע השמש, נכון? ואז הוא שוכב, והוא חולם את החלום עם הסולם, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ והבטחת הזרע וכו'. אומר האוהב ישראל שברגע שאדם ישן הוא מתנתק הרי, נכון? הוא לא מרגיש לו, הוא ישן. ואתם מכירים כאלה? יצא לכם פעם להכיר אנשים שהולכים לישון כדי לשכוח מהמציאות? יצא לכם? מכירים כאלה, נכון? אתה הולך לישון, אתה שורח את הכל, גמרנו. אתה אומר, מחר אני אקום, אני אראה מה יהיה. אומר, אתה עושה את זה כל יום. אומר האוהב ישראל, אומר את האוהב ישראל, שיעקב אבינו שוכב שם, הוא מבועל, מה הוא רואה? הוא רואה בסולם. זה נורא יפה להגיד, הוא מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אבל שוכחים את המדרש. מה הוא רואה? רואה שר של עשיו עולה, שר של ישמעאל, הוא רואה שרים עולים, 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 עולים. ושר של עשיו עולה ולא יורד. והוא נכנס ללחץ, הוא נכנס לפחד. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, תרגע. אני משגיח עליך, הבטחתי לך ולזרעך, הכל יהיה בסדר. אני לא מפסיק את ההשגחה שלי בך. כתוב, ויקץ יעקב ויאמר. מה הוא אומר? הנה יש אלוהים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אנחנו צריכים לומר בראש. יש אלוהים במקום הזה. המקום הזה זה האוטובוס, זה תחנה מרכזית. זה התחנה לרכבת הקלה, זה שוק מחנה יהודה. יש אלוהים במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. אני מנתק את עצמי ממנו. רק מי שמסוגל להבין את זה ולומר את זה באמת, הוא מתעורר ויקץ יעקב. רק אז הוא דבק בשם. וכי הוא מושגח כל הזמן. אבל הדבקות בשם צריכה לבוא לידי ביטוי. זה לא במילים. שיביתי השם מנגיד תמיד. יופי, בואו נעשה תרגיל עכשיו, טוב? חבר'ה, כמה דקות אחרונות. רוצים לעשות תרגיל? כמה דקות. כמה דקות. בואו נעשה תרגיל. בואו נגיד עכשיו 90 פעם שיביתי השם מנגיד תמיד. מה אתם אומרים? שנגיע אחר 90 פעם, באמת אנחנו נהיה עם השיביתי בראש? ודאי שלא. גם אם נגיד 9,000.
השלוש יותר...
לא, כי זה לא העניין להגיד. אין עניין להגיד שיביתי. יש עניין להרגיש שיביתי. יש עניין לחיות שיוויתי. אז זה שיוויתי. נכון, אנחנו אומרים שיוויתי, השם מנגיד תמיד, חלק מהנוסחים של התפילות בעדות ישראל, זה לפני ברוך שאמר, אומרים שיוויתי, השם מנגיד תמיד, כי ממיני בא למות וכו' וכו'. בסדר, אבל יש פער בין האמירה לבין המציאות שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לעשות תשובה על מה? אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, על זה אנחנו צריכים לעשות תשובה. אנחנו לא מבקשים את הדבקות בשם. אנחנו לא מבקשים ופועלים כדי להיות דבקים בשם. אני עכשיו לא רוצה להיכנס על מה שכותב רבי נתן. אבל תסתכלו, תעיינו. אבל הרעיון אותו רעיון. אנחנו בימים הללו של אלו צריכים לבקש על הדבקות, וצריכים לפעול כדי שתהיה דבקות. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לכן, נסיים במה שפתחנו. אומר דוד המלך עליו השלום, דוד השם מורי ואישי ממהירה וכולי, אם תחנה עליי מחנה. ויש הרבה מחנות מסביב לבית המדרש, הרחוב, עם כל מה שהוא מציע. הרחוב הזה זה צרי ואויבי לי. ואדם צריך לדעת, שהוא הולך ברחוב, הוא לא מוגן. הוא לא יכול להגיד, אני מסודר. הוא מושגח כן, אבל הוא צריך להיות דבק בשם כדי לצאת בשלום מהרחוב, מכל מה שהוא מציע, עם כל התאוות שלו, עם כל הבלבולים שהוא מבלבל, ועם כל מה שהוא מוכר, כי הכל הבל. הכל. ונגיד כבר מה שאנחנו מזכירים בידי פעם בפעם. המקום היחידי בתנך שמופיע המילה תרבות, והיום מדברים על זה עכשיו, יש להם הרבה הרבה תרבות כדי לסגור את חודש אוגוסט. מקום אחד, פסוק אחד, תרבות אנשים חטאים. זהו, אין שום מקום בתנך שמופיע המילה תרבות עוד פעם. והתרבות שיש מציעים לנו היא תרבות חטאים. אבל לפני שאנחנו משליחים את הכל החוצה, בואו נכניס את הכל פנימה. איפה אנחנו באמת רוצים להידבק בשם? איפה אחת שאלתי מאת השם דבקות בך? זו המטרה של חודש אלול, לעורר בנו את השאיפה, את הרצון להיות דבקים בשם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום.